בעזרת השם, חז"ל אומרים, דבר בעיתו מה טוב. שיש עניין של זמן, מאורע, אז יש עניין ללמוד. השבוע, יש לנו יום מיוחד. זה יוצר השנה ביום שישי. זה ט"ו באב. מה זה ט"ו באב? לכאורה, הרי זה לא חג שיש בו קדושה. אנחנו לא צריכים לשמור את כיום טוב. אין בו הלכות מיוחדות מצד זה. אבל עם כל זה, חז"ל, זה משנה, בסוף מסכת תענית, המשנה אומרת, לא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים. ומה הגמרא שואלת, מה היו עושים, למה כתוב שבט"ו באב וביום הכיפורים זה נקרא ימים טובים לישראל? מה היה? מה היה בימים האלה? ט"ו באב, ט"ו באב, 15 באב, תשעה באב זה תשעה, זה שישה ימים אחרי זה, זה השנה יוצא ביום שישי, יום שישי הקרוב. אז המשנה אומרת שלא היו ימים טובים. שואלת הגמרא, מה היו עושים בימים האלה? מה היה מיוחד? כי לא ידוע לנו שזה לא חג שכתוב בתורה ט"ו באב, אנחנו לא צריכים לשמוע את החג הזה. אז מה היה מיוחד שמציינים שדווקא בט"ו באב וביום הכיפורים לא היו ימים טובים כאלה? אז אומרים חז"ל שבשני הימים האלה, בט"ו באב וביום הכיפורים, בנות ישראל, הרווקות, היו יוצאות לכרמים ורוקדות, והיו לובשות בגדי לבן, והיו אומרים החכמים לבחורים, רווקים, צאו לכרמים ותבחרו לכם את הבת זוג שלכם. מישהו שמע פעם על כזה שידוך? איפה... היום בדור שלנו, אם יהיה איזה שטחן שינסה לעשות ככה שידוכים, אתם יודעים מה יעשו לו? יסכלו אותו בעבדים על כזה דבר. ממתי אנחנו יוצאים לשידוכים באופן כזה? אומרים לבחורות, תצאו לרקוד, ואומרים לבחורים הרווקים, לכו תבחרו את הבת זוג. איך זה יכול להיות כזה דבר? זה דבר מאוד מאוד, דבר מאוד לא מובן הדבר הזה. איפה הצניות? ממתי עושים את זה? אומרים ל-100 בחורות, לכו תרקדו, תעשו מעגלים בקרמים, שולחים 100 בחורים, לכו תבחרו את הבת זוג שלכם. זה לא דבר שאנחנו לא, מאוד מאוד לא מכירים את זה. זה נקודה אחת, זה שאלה אחת. שאלה שנייה, ששואלים על המשנה הזאת, שזה עוד גם דבר מפליא. הרי חז"ל אומרים, מתי עושים את זה? בט"ו באב וביום הכיפורים. מילא, בט"ו באב צריך להבין למה אמרו את זה. שאלה בפני עצמה, אבל זה יום חול. אנחנו יכולים להבין, בנות ישראל יוצאות לכרמים רוקדות. אם נמצא את התשובה, אז נבין. ביום הכיפורים, שזה יום של מחילת עוונות, יום שאנחנו כל היום הרי אנחנו בתענית, אנחנו מתפללים, יש הרי תפילת נעילה, כל היום הזה, היום הקדוש הזה, חז"ל אומרים לבחורות, לכו תרקדו בכרמים ושולחים בחורים למצוא את הבת זוג שלהם. איך זה מסתדר ביום הכיפורים הדבר הזה? זה שתי שאלות לגבי מה שכתוב למעשה במשנה. זה כל זה כתוב במשנה, בסוף מסכת תענית, כל הסיפור הזה על ט"ו באב. אנחנו בעזרת השם קצת נתבונן. נתבונן היום בעניין של ט"ו באב, מה המהות שלו, איפה מתחיל העניין של ט"ו באב. יש כלל גדול. יש לעם ישראל חגים. ראש השנה, יום כיפורים, סוכות, חנוכה, פורים, פסח, שבועות. צריך לדעת כלל גדול. החגים של עם ישראל זה לא איזושהי הסכמה שישבו חכמים, החליטו ביום זה וזה, נעשה חג. זה לא הולך ככה. אלא לכל חג יש שורש בהיסטוריה של עם ישראל. שורש רוחני מאוד מאוד גבוה בהיסטוריה של עם ישראל. ולכן ביום הזה נעשה החג. ובאמת, עוד יותר בעומק הדבר, מסבירים המקובלים שלא רק שיש לזה שורש רוחני בהיסטוריה של עם ישראל, אלא יש לזה שורש יותר גבוה. יש לזה סיבה יותר גבוהה ורוחנית ונסתרת ונעלמת כשנעשה החג. וזה שבעולמות הרוחנים העליונים יש איזושהי הערה מיוחדת, ובגלל ההערה המיוחדת הזאת היא למעשה נעשה החג. לדוגמה, ניקח דוגמה. נתחיל מתחילת השנה, א' בתשרי. ב-א' בתשרי, ראש השנה. מה זה ראש השנה? אנחנו יודעים, ראש השנה זה יום הדין. הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם. מדוע דווקא באלף בתשרי? למה זה לא באי בתשרי? או בחשבן וכן הלאה? מה המיוחד באלף בתשרי? אז לכן חזל אומרים, חזל מגלים לנו, באלף בתשרי, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. זה היה באלף בתשרי. אלף בתשרי זה יום השישי לבריאת העולם. בהמשך קצת נראה. מה? סליחה? מה? נשאיר את זה, נשאיר את השאלות. אנחנו ניתן הפסקה זמן לשאלות, שלא נסתה מהנושא. לא, לא, זה לא שם יהודי, אתה צודק. לא, לא, אתה צודק, יש בזה שאלה, יש בזה שאלה, וחזל גם מדברים על השאלה שלך, אתה צודק. רק שלא נסתה מהנושא. מה? כן, כן, כן. כן, אתה צודק. אבל כדי שלא נסתה, אז לא, כרגע, אפשר, אנחנו נעשה הפסקה, אפשר יהיה לשאול שאלות. שלא בתוך כדי הזה, תוך כדי השיחה, זה מאוד ייקח אותנו לכיוונים אחרים, את הדבר הזה. אז באלף בתשרי נברא האדם הראשון, וזה היה יום השישי לבריאת העולם, כמו שכתוב בפרשת בראשית, ספר בראשית, פרשת בראשית. וביום הזה האדם הראשון נברא, ביום הזה הוא חטא, ביום הזה נגזר על האדם הראשון גזירת המיטה והגירוש מגן עדן. לכן כל שנה ביום של בריאת האדם והחטא של האדם הראשון, יש יום הדין, כדי לתקן למעשה את חטא אדם הראשון. זה דוגמה לראש השנה. לגבי יום כיפורים, אז באמת שאלה, מה היה ביוד בתשרי? לכן כתוב, יש ספר שנקרא פרקי רבי אליעזר, שכתב את הספר הזה רבי אליעזר בן אורקנוס, שבגמרא הוא מצוין רבי אליעזר הגדול. הוא היה אחד מגדולי החכמים בכל הדורות בעם ישראל. כתוב בפרקי רבי אליעזר, י' בתשרי, הרי הקדוש ברוך הוא מוכה לנו את האבונות, נכון? זה יום מכילת אבונות, באמת זה יום גדול מאוד. אדם סוחב תיקים, אומרים לו, תשמע, בוא ביום הזה, קצת תתפלל, אל תאכל, קצת תחזור בתשובה, מוכלים לך את כל האבונות. לכן זה באמת יום גדול מאוד לעם ישראל. ממש אנחנו יוצאים, אחרי יום כיפורים, אנחנו יוצאים נקיים. על מדוע זה? אומר רבי אליעזר הגדול, בספר שציינו קודם, פרקי רבי אליעזר, אומר, ביום הזה אברהם אבינו עקד את יצחק. וכשאברהם אבינו עמד בניסיון של העקדה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ביום הזה יראה את אשר כי יראה השם אתה. אז אומר רבי אליעזר הגדול, מכאן שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, בזכות זה שאתה עמדת בניסיון הגדול הזה של עקדת יצחק, בזכות זה אני מוחה לבניך, עם ישראל, כל הדורות ביום הזה. אז עקדת יצחק גרמה את עניין של יום הכיפורים. לגבי סוכות, זה הסבר קצת ארוך ומפורט, בעזרת השם, נגיע לסוכות, אז נזכור שצריך להסביר למה סוכות יוצא בתת וב בתשרי. חנוכה זה הניצחון על החשמונאים. פורים זה נס מורדכי ואסתר. פסח יציאת מצרים. שבועות מתן תורה. אנחנו רואים, לכל דבר ודבר בעם ישראל יש שורש, יש סיבה, שקשורה להיסטוריה, לעולמות רוחנים עליונים, שדווקא ביום הזה נעשה החג. שואלים המקובלים, מה המיוחד בט"ו באב? מה העניין של ט"ו באב? ובאמת, יש בזה סוד מאוד גדול בדבר הזה, וקצת נשתדל להתבונן קצת בסוד הזה. מה זה העניין של ט"ו באב? כתוב בגמרא דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת, זה כל מי שקשור קצת עכשיו לעניינים של שידוכים, מחפש את הבת זוג שלו, מצא את הבת זוג שלו, אז צריך לדעת, השידוך, מתי הוא התחיל? כל שידוך שנעשה, מתי זה התחיל? 40 יום, מתי? לפני יצירת הוולד. 40 יום לפני יצירת הוולד. אתם יודעים מה המשמעות של הדבר? עוד לפני שההורים תכננו, כבר היה את הבת זוג לבן זוג. לכן לא צריך כל כך לדאוג לגבי שידוכים, לכל אחד יש את השידוך שלו. לפני לא 40 יום לפני שאדם נולד, 40 יום לפני יצירת הוולד. זאת אומרת, לפני העיבור, 40 יום לפני זה, כבר הכריזו בשמיים בת פלוני לבן פלוני. אנחנו מזה לומדים מושג. מושג של 40 יום לפני יצירת הוולד. ובאמת, בקבלה יש בזה סודות מאוד גדולים בעניין הזה. בעזרת השם, אנחנו מתחילים ללמוד קבלה, אז אנחנו נסביר קצת מה זה 40 יום, אבל 40 יום זה מושג שברוחניות לפני שהנשמה בכלל באה לעולם. כשאנחנו אומרים שלפני שהיא באה לעולם, לא לפני שהיא נולדת, כי הנשמה באה לעולם כבר בעיבור, כבר בעיבור, כשהתינוק נמצא כבר בעיבור, הנשמה שלו כבר התחילה לבוא לעולם. זה כבר התחלה של לבוא לעולם. 40 יום לפני זה כבר נקבע בת פלוני לבן פלוני. זאת אומרת שבכלל השידוכים, הקשר, הוא לא מתחיל בעולם הזה. הוא בכלל לא מתחיל למעלה למעלה. ועל פי זה, על פי זה, רבנו הרי הקדוש מסביר איזה סוד מאוד גדול, שבאמת, זה, וזה סוד, זה כתוב בספר שנקרא עץ חיים של רבנו הרי הקדוש, הוא אומר דבר פלא. עוד לפני שהנשמה באה לעולם, היא יורדת בשלבים, עד שהיא באה לעולם היא יורדת בשלבים. לפני שהיא באה לעולם, התחנה האחרונה שלה זה עולם רוחני שנקרא עולם הבריאה. אומר רבנו הרי הקדוש, הזוג שעתידים להיוולד ולגדול ולהתחתן עוד 20 שנה, כבר עושים חתונה בעולם הבריאה. כבר יש קשר ביניהם בעולם הבריאה. זה פלא גדול מאוד הדבר, זה חידוש מאוד גדול, מה שרבנו הרי הקדוש כותב. על פי זה מיישבים איזו שאלה מאוד, מאוד קשה. אז יש 40 יום לפני יצירת הוולד, מתחיל להיות החיבור הראשון בין הנשמות של האיש והאישה. זאת אומרת שהם בכלל נשמות בעולמות רוחניים עליונים, האיש והאישה. אז המושג הזה, 40 יום לפני יצירת הוולד, הוא מושג רוחני שיש בו סוד מאוד גדול. עכשיו נתבונן קצת בסדר בריאת העולם. העולם, כמה ימים נברא העולם, התורה מספרת לנו, 6 ימים. ביום השביעי הקדוש ברוך הוא נח. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ובא השבת, באה מנוחה לעולם. מתי היו התאריכים של שישת ימי בריאת העולם? מתי זה היה? אז מתי? באלול, נכון? כף אי באלול, יום ראשון לבריאת העולם, מה שכתוב, ויום האלוקים יהי אור ויהי אור, והר אלוהים את האור, כי טוב הוא, והפרד בין האור ובין החושך, יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, זה היום הראשון של בריאת העולם, זה כף אי באלול. היום השני כ"ו באלול, לפי החשבון הזה, אנחנו נגיע שיום שישי לבריאת העולם, שאמרנו קודם, זה יוצא א' בתשרי, ראש השנה שלנו. אז האדם נברא, וכמו שאמרנו, נברא וחטא באותו יום. יוצא שתחילת בריאת העולם היה בכף אי באלול. עיקר תכלית בריאת העולם מהי? בשביל מה נברא העולם? אומרים חז"ל בהרבה מאוד מקומות, בגמרא, במדרש, בזוהר, שזה ודאי, שעיקר תכלית בריאת העולם זה היה בשביל עם ישראל, בשביל נשמות ישראל. זאת אומרת שתחילת יצירת העובר והוולד, שזה נשמות ישראל, היה בכף אי באלול. ההולדה הייתה באלף בתשרי, אבל העיבור של נשמות ישראל, כמו היום בעולמנו, האישה בהיריון 9 חודשים, אבל בבריאת העולם, זה נקרא שתחילת המחשבה, יצירת העובר, היה בקפה באלול, וההולדה הייתה באלף בתשרי, שאז נברא בעצם אדם הראשון. אז זאת אומרת שתחילת יצירת העובר, הוולד, היה בקפה באלול. אמרנו קודם שיש סוד. 40 יום לפני זה מכריזים בת פלוני לבן פלוני. אז אנחנו צריכים ללכת 40 יום לפני כף אי באלול. שאז כבר מתחיל עניין תיקון נשמות ישראל בשורש רוחני מאוד מאוד עליון. אם נלך 40 יום מכף אי באלול, נלך 40 יום אחורנית, נלך 30 יום אחורנית, זה יוצא כף אי באלול, לפני אלול זה חודש אב, כף אי באב. נלך עוד 10 ימים כדי להגיע ל-40 יום, מה זה יוצא? ט"ו באב, ט"ו ו"ו באב. ט"ו ו"ו באב זה היום שבו הקדוש ברוך הוא הכריז בת פלוני לבן פלוני. שהבת פלוני עכשיו זה, מי זה הבת פלוני? בשורש הרוחני, כל נשמות ישראל, כולל כולם, נקראים בת פלוני. מי זה הבן פלוני? הקדוש ברוך הוא. שיש בחינה של איחוד וקשר רוחני עליון מאוד, בטו באב, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. יפה. נכון מאוד, מה שאתה אומר. וזה, מה שאתה אמרת עכשיו, זה כמעט כל יסוד הקבלה, מה שאמרת עכשיו. שיש בריאה רוחנית ויש בריאה פיזית, גשמית. זה נכון מאוד. על פי זה, למעשה, כמעט כל נקודת המוצא והיסוד של הקבלה, זה על הנקודה הזאת שאתה אמרת עכשיו. זה נכון מאוד. ואז באמת התחלת הקשר העמוק והפנימי בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא זה בט"ו באב, 40 יום לפני יצירת הוולד. אז בריאת העולם נקרא יצירת הוולד. וארבעים יום שלפני זה, שמתחיל הקשר, זה יוצא בט"ו באב. לכן, מסבירים המקובלים, בגלל שיש לזה שורש רוחני גבוה מאוד ליום הזה, על כן אין לנו יום טוב. מדוע אין לנו יום טוב ביום הזה? מכיוון שההערה הרוחנית והתיקון הרוחני של היום הזה הוא כל כך גבוה שהוא לא שייך לגלות בו איזה שהם הלכות בעולם הגשמי. זה נשאר רק מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית הוא מאוד גבוה, אבל הוא לא יורד עד לעולם שלנו כדי שיקבע לנו הלכות. אבל הרוחניות של היום הזה היא קיימת. ולכן, אומרים חז"ל דבר נורא מאוד. הם אומרים, מכיוון שפה התחלת הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין נשמות ישראל, בשורש העליון, זה בט"ו באב, לכן יורדת כל שנה ושנה הערה רוחנית מאוד גדולה, שביום הזה מסוגל למצוא את הזיווג. זה היום שבו נשמות ישראל כביכול הבת. כבר התחילו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אז זה יום של התחברות של קשר בין לבת, בין איש לאישה. על כן ביום הזה יורדת הערה רוחנית מאוד גבוהה, שביום הזה זה יום שמסוגל מאוד שכל איש ימצא את הבת זוג שלו. וזה היום הדורות ירדו. אבל בזמן בית המקדש היה כל המציאות הרוחנית הייתה הרבה הרבה יותר גבוהה. לכן מסבירים את השאלה הראשונה ששאלנו קודם. איך זה יכול להיות שחכמי ישראל אומרים לבנות ישראל, לכו צאו ותרקדו בקרמים, ואנחנו שולחים לשם את כל הרווקים, וככה היו שידוחים. ככה עושים שידוחים? זה הרי לכאורה זה הדבר הכי לא צנוע. יכול להיות, אמרנו פעם, על דרך האפשר. אנחנו לא אומרים שזה אמת, אולי זה אמת. אולי זה השור של כל המסיבות טבע. רוצים לעשות כמו שהיה פעם בזמן בית המקדש. אז אם נמצא לזה ראיה, זה אמת, אבל זה לא בטוח שזה אמת. אבל אולי זה משם מתחיל המסיבות טבע. אבל על כל פנים, היום הזה, בגלל שהיה בית המקדש והייתה ההנהגה של הקדושה ושל הרוחניות הייתה הרבה יותר גבוהה, היה מתגלה הערה רוחנית כל כך גבוהה, שחז"ל ידעו, לא יהיה טעות בדבר הזה, ולא יהיה מציאת חן בין איש לאישה, אלא אם כן הם הזיווג האמיתי בשורש שלהם. לכן לא פחדו חז"ל להגיד לבחורים, לכו לכרמים ותבחרו לכם את הבת זוג, כי הם ידעו שלא יהיה בזה, זאת אומרת, זה לא בגלל שמישהי תהיה יותר יפה, הוא יהיה יותר יפה, יהיה פה איזה מציאת חן אחרת. לא. זה היה כל כך רוחני שהאמת הפנימית התגלתה, והאמת הפנימית היא שכל אחד, כל בן ובת זוג מוצאים באמת את הזיווג האמיתי שלהם. היום הזה הוא יום שמסוגל למצוא את הזיווג האמיתי. וזה חידוש גדול מאוד, שחז"ל ראו ברוח הקודש שביום הזה מתגלית קדושה כל כך גבוהה שלא יהיה טעות בזה. לא היה מקרה שיהיה פה איזה טעות, שמישהי תמצא חן בעיניו, או ימצא חן בעיניה, וזה לא מהזיווג האמיתי. זה הקדושה של היום הזה, של ט"ו באב. לכן, אומרים חז"ל, ובאמת, היום אנחנו לא במדרגה הרוחנית של בית המקדש, ירדנו היום הרבה יותר לגשמיות, והעיניים שלנו הרבה יותר מטעות אותנו ממה שיתעו את האנשים שהיה בזמן בית המקדש. על היום לא אי אפשר לעשות כזה דבר, כי אין כזאת אמת. לא תתגלה כזאת אמת. אבל, אומרים חז"ל, על כל פנים, היום הזה, ט"ו באב, עדיין הוא נשאר ליום שמאוד מאוד מסוגל למצוא את הזיווג האמיתי. לכן, כבר נלמד הלכה למעשה, שביום הזה כל איש פנוי, כל אישה פנויה, צריכים להרבות בתפילות, שזה מאוד מאוד מסוגל שבזכות התפילות של ט"ו באב, אז האדם באמת ימצא את הזיווג האמיתי שלו. לכן כל רווק, כל רווקה צריכים להתחזק בתפילות ביום הזה. נגיד את זה, מי שמעוניין בט"ו באב, אנחנו עושים מניין במערת המכפלה, ב-4:30 בבוקר מתחילים, מי שרוצה, גם נישואים יכולים לבוא, לא רק איזה, נישואים ונישואות. אז יש שם מניין, עם ברוך השם, במשך שנים היינו עושים את זה כל יום שישי. עכשיו זה לא כל יום שישי, אבל זה מניין עם הרבה ניגונים וריקודים, יש שם שמחה מאוד גדולה. אז מי שיכול שידע, במערת המכפלה ביום שישי בבוקר, בט"ו באב, ודאי שהמקום הזה מאוד מסוגל לקבלת התפילות, כל השנה, במערת המכפלה. אז יום שישי כבר צריך לדעת, לנצל את זה, לנצל את היום הזה, זה להתפלל, לבקש את הזיווג. ומה? ומיום חמישי בערב עד כניסת שבת, נכון. אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה מדבר. מה? ודאי, זה יום שפותרים את כל הבעיות של השידוכים. אפשר, בתפילות אפשר לפתור את כל הבעיות של השידוכים. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור שצריך לדעת שהכל זה תלוי בתפילה שלנו. אז אספר לכם סיפור אמיתי. אתם יודעים, מן הסתם כמעט כולם או כולם מכירים ושמעתם על רבנו, רבי נחמן ברסלב. אתם יודעים איך הוא נולד? אספר לכם את הסיפור של ההולדה של רבנו. רבנו, אמא של רבנו קראו לה מרת פייגה. היא הייתה הנכדה של הבעל שם טוב. אז מרת פייגה הייתה, קראו לה פייגה הנביאה. זו הייתה צדיקה כל כך גדולה, שמה שהייתה רואה דברים ברוח הקודש. אז כשהגיעה איתה הוזמנה, חיפשו לה שידוך. אז היה צדיק, שהוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, קראו לו רבי נחמן מאורדנקה. ורבי נחמן מאורדנקה היה לו בן. לבן של רבי נחמן קראו רבי שמחה. רבי שמחה היה צדיק נעלם, גנוז. מה הכוונה? לא הכירו אותו כמעט. את רבי שמחה כמעט לא הכירו. למה? כל היום היה מסתובב ביערות, בהתבודדויות, וכמעט לא היה לו קשר עם אנשים. רק לומד תורה וביערות. הוא היה יכול לצאת מהבית ולהיכנס לזה בית כנסת שם באוקראינה, בתוך יער, אחרי 3-4 חודשים עובר לבית כנסת אחר. או שאם זה קיץ, אפשר להיות בחוץ, אז הוא נמצא ביערות. היה צדיק מאוד גדול. אז שידחו את מרת פייגה, אמא של רבנו, לרבי שמחה, הם התחתנו. אבל מה? הם התחתנו. בשבע ברכות, נגמר השבע ברכות, רבי שמחה, לא, הוא לא חי בעולם שלנו, הוא חי בעולמות עליונים מאוד מאוד רוחניים. הוא נעלם, פשוט נעלם מהבית. הוא לא עשה משהו בכוונה. עכשיו המאיר לו עכשיו איזה אור של עולם האצילות. זהו, הוא נעלם ביערות, בשדות. בסדר, מרת פייגה ידע שהיא הולכת להתחתן עם כזה דבר. היא לא הייתה להפתעה. אבל, זה סיפור אמיתי. אחרי כמה חודשים של החתונה, פייגה, אמא של רבנו, ראתה ברוח הקודש, שאם היא תתאבר עכשיו, יורדת לעולם נשמה של צדיק שיושע את כל העולם. היא באה לאמא שלה, פייגה, באה לאמא שלה. מי זאת הייתה אמא של פייגה? קראו לה מרת עודל. עודל זה הבת של הבעל שם טוב. אמרה פייגה, אמרה לאמא שלה, אמא, את יודעת, אני רואה ברוח הקודש שאם אני אזכה להתאבר עכשיו, הנשמה של צדיק שיושיע את כל עם ישראל, אבל אני לא יודעת איפה בא לי. מה להתחיל, לחפש אותו ביערות? אז עודל אמרה לפייגה, אל תדאגי, אני יודעת איך להביא אותו הביתה. היא לימדה אותה תפילות עם כוונות וייחודים מיוחדים על פי הקבלה. מי היו עודל ופייגה? היו מתפללים תפילות על פי הקבלה. היא לימדה את התפילות עם כוונות וייחודים מיוחדים. אמרה לה, תתפללי, אל תדאגי, הוא יבוא. ובאמת, היא התפללה, והתפילות שלה כל פעם קרבו אותו עוד בית כנסת לכיוון הבית. בזמן, באמת בזמן הנכון, הוא הגיע הביתה, פייגה באמת התעברה, והתרבה מנשמת רבנו. זה היה ככה הסיפור של ההולדה של רבנו. אז לכן שאף אחד לא התייאש, על ידי תפילות מושכים את כל הבני זוג. על ידי תפילות. רק מה? מה? עכשיו צריך להביא את הנשמה של רבנו לעולם. זה ביטול תורה, להביא את רבנו לעולם? זה קיום כל התורה כולה. מה? כשרבנו נולד, זה היה ראש חודש ניסן. זה היה בשבת, ראש חודש ניסן, והברית מילה הייתה בשבת הגדול, זה היה בחטא ניסן. והסנדק שרבנו היה, קראו לו רבי ברוך. אתם יודעים מי זה? רבי ברוך היה נכד של הבעל שם טוב. רבי ברוך היה איש, הוא כל הזמן היה מקפיד. כל הזמן היה מקפיד, על כולם. כולם ידעו, הוא מקפיד. אבל באמת, כל הצדיקים העידו, שרבי ברוך, כל ההקפדות שלו זה לא הקפדות אמיתיות, הוא ממתיק דינים. אז איך שהוא ראה את, כשהוא בא לברית להיות הסנדק של רבנו, אז הוא שם את שתי הידיים שלו על הראש, הוא אמר לו, יהי רצון שתחזיק מעמד בכל המחלוקות שיחלקו עליך. אז פגי התחילה לצעוק, היא אמרה לו, לא, תברר אותו שלא יחלקו עליו, מה תברר שיחזיק מעמד? הברכות שלך מתקבלות, תברר שלא יחלקו עליו. אז הוא אמר לה, אז רבי ברוך אמר לה, זה אי אפשר, כזאת נשמה אי אפשר שתהיה בעולם בלי שיהיה מחלוקות. אז אני, כל מה שאני יכול לברך אותו רק שהוא יחזיק מעמד. באמת, רבי ברוך בעצמו חלק על רבנו. הוא בעצמו אחר כך הוא חלק עליו. אז זה סיפור שלם. נחזור לט"ו באב. נחזור לט"ו באב, אז ט"ו באב זה יום שאפשר להכיר, אפשר לקבל, להמשיך את כל הזיווגים. אז ממשיכה הגמרא ומספרת, הגמרא ממשיכה לספר איך זה היה בט"ו באב. היו בנות ישראל יוצאות לכרמים, לחול. והיו ארבעה קבוצות בבנות ישראל. ככה מספרת הגמרא. היו יפות, היו עשירות, היו עניות, והיו מיוחסות. ארבע קבוצות, ככה הגמרא אומרת, ארבע כיתות בבנות ישראל. יפות ומכוערות, מיוחסות ועשירות. או מכוערות או עניות. אומרים שגם זה וגם זה היה אצלהם. אז היה כל זה. אז בשעה שהם היו רוקדות, כל זה כתוב בגמרא. שהיו שאל... מה? כן, אני עוד שם, הגמרא אומר... מה? לא, כן, הגמרא אומרת שזה לא. הגמרא שם, יש שם... תזכיר אחר כך, נספר שם משהו בקשר לזה. הגמרא אומרת, הגמרא מספרת, וכל קבוצה הייתה אומרת, היה לה את העניין שלה. היפות אמרו, היו אומרות, בחור שא עיניך, הוא ראה שהעיקר זה היופי. המיוחסות היו אומרות, בחור שא עיניך, הוא ראה שהעיקר זה היחוס בעם ישראל. העשירות היו אומרות, בחור שא עיניך, הוא ראה שהעיקר זה העושר. מה היו אומרות העניות והמכוערות? מה היו אומרות? בחור שא עיניך וקח את חלקך, את מקחך, לשם שמיים. כל זה לשם שמיים. ככה היו אומרות. הרי גם זה פליאה, גם הדבר הזה. אבל באמת, כל המעשה הזה והסיפור הזה, באמת זה סוד מאוד גדול. מה שהיו בנות ישראל אומרות זה סוד מאוד גדול. מה הסוד? אמרנו, ביום הזה, בט"ו באב, הייתה מתגלה הערה מאוד מאוד גבוהה, שזה נקרא הערת השכינה. בת ישראל, כל בנות ישראל, זה בעצם חלק מהשכינה. ובאמת, מה שבנות ישראל היו אומרות לבחורים, הן לא אומרות לו דבר בעולם הזה הגשמי, אלא אומרות לו, בדרך רמז, תסתכל על השורש הרוחני של הנישואים ושל החתונה ושל כל התפקיד שלנו בעולם הזה. וזה הם היו רומזות לו. אז מה זה ה... אז נתחיל לראות כל קבוצה, מה היא הייתה אומרת. הבנות, הבחורות היפות היו אומרות, אין אישה אלא ליופי, העיקר זה היופי. מה הן היו אומרות לו? וכי, זה הדרך של התורה, אין אישה רק אלא ליופי, ודאי שזה לא ככה. זה לא האמת. אלא, מה הם אומרות לו? אמרו לו, אל תשכח בחור, הבחור אל תשכח, יש יופי של העולם הזה. היופי של העולם הזה זה לא יופי אמיתי. למה זה לא יופי אמיתי? כי זה יופי שעובר, זה מתבלה, כולנו יודעים את זה. יכול להיות האדם הכי יפה, בוא נראה אותו עוד כמה שנים, אז במקרה הטוב הוא ילך על מקל, וכן הלאה. אז הכל זה מתבלה, הדבר הזה עובר. זה לא, זה כל דבר שהוא עובר וחולף לא נקרא אמיתי. אלא, כתוב, אומר הזוהר הקדוש, ובאמת יש יופי אמיתי. באמת יש, המושג יופי הוא מושג רוחני גבוה. יש יופי אמיתי. היופי האמיתי זה יופי רוחני. מסביר הזוהר הקדוש, מה זה נקרא יופי רוחני? אומר הזוהר הקדוש, יופי רוחני זה הערה רוחנית שיורדת על האדם, ולא משנה כרגע מה יהיו תווי פניו, או מה יהיה מבנה גופו, ברגע שנחה עליו ההערה הזאת של היופי הרוחני, כל העולם יראו אותו כיפה, את הבן אדם הזה, או את האישה כיפה. מכיוון שזה לא היום לנו קשה, בעוונותינו הרבים, הדור הזה זה בדיוק דור הפוך מזה. לפני הגאולה אנחנו מבררים בדיוק את ההפוך. כל המושג יופי זה נקרא רק על החיצוניות. אנחנו כבר איבדנו את המושג של היופי האמיתי, שזה יופי רוחני. איך האדם זוכה לקבל את ההערה הרוחנית הזאת שנקראת יופי רוחני? איך האדם זוכה לזה? ובאמת, אם קצת ביישוב הדעת נתבונן, אנחנו נראה שיש אנשים שמצד החיצוניות הם יכולים להיות אנשים יפים, אבל מכירים אותם יום, יומיים, שלושה, פתאום אתה רואה אם הוא בן אדם. לא חייב שזה יהיה ככה, אבל לפעמים יש אנשים טיפשים, מאוד אגואיסטים, מאוד אנוכים. כל היופי הזה בעצם מתגלה בעצם כקיור אחד גדול. ולעומת זאת, יש אנשים שבחיצוניות שלהם לא נראים במבט הראשון כך יפים בעולם, אבל יש להם מאוד מידות טובות, יש להם רוחניות, יש להם הערה רוחנית, יש להם מידת החסד. אחרי יומיים שלושה שנמצאים איתם, פתאום רואים אותם כאנשים הכי יפים. איך זה יכול להיות הדבר הזה? כי באמת, אומר הזוהר הקדוש, כי באמת מושג היופי, יש כזה דבר, מושג אמיתי רוחני שנקרא היופי. ומהו? הערה רוחנית שנחה לאדם, מהירה לאדם. אומר הזוהר הקדוש, איך יזכה האדם להערה הרוחנית הזאת שהיא יופי רוחני אמיתי? אומר הזוהר הקדוש דבר שהוא, זה ההפוך של העולם. שהתורה, הדעת הרוחנית היא הפוכה מן העולם. אומר ככה, אומר הזוהר הקדוש, ככל שאדם יותר מתנהג בקדושה ובצניעות, ככה נחה עליו הערת היופי. הרוח של האור הזה, הרוחני הזה שזה נקרא יופי. וזה בדיוק הפוך מעניין מקרה העולם. שלא נקבע היופי של האדם לפי מה שהוא יראה החוצה, אלא הפוך, לפי מה שהוא יסתיר. לפי הפנימיות שלו, שאדם מתנהג בקדושה ובצניעות, על ידי זה יזכה למידת היופי. לכן היו אומרות בנות ישראל, זה השכינה הקדושה, כי כל בת ישראל זה חלק מהשכינה. הייתה אומרת השכינה לבני ישראל, בני ישראל, אתם רוצים להעלות אותי ולתקן אותי, שזה תיקון העולם, אל תסתכלו על היופי החיצוני, תחפשו את היופי הפנימי. מהו היופי הפנימי? קדושה וצניעות. זה היה הקבוצה הראשונה בבנות ישראל, שהיו אומרות, אין אישה אלא ליופי. אלא איזה יופי? ליופי רוחני. תסתכלו על הפנימיות, על הקדושה ועל הצניעות, ואז באמת נזכה לראות את היופי האמיתי. זה הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה הייתה אומרת, אין אישה אלא מיוחסות. מה זה מיוחסות? מה הכוונה מיוחסות? ומי שאין לה ייחוס משפחתי, אז מה, לא תתחתן? ומה הם אומרים? אלא, הם היו אומרים, מה הם היו אומרים? מה זה מיוחס? מיוחס זה מישהו שיש לו משפחה טובה. אבא שלו ואמא שלו וסבא שלו וסבא של סבא, זה משפחה שידועה לטובה. ידועה לטובה. אולי מידות טובות, אולי תלמידי חכמים, או כל מיני דברים טובים. זה נקרא ייחוס. מה היו אומרות בנות ישראל שאומרות, אין אישה אלא מצד המשפחה המיוחסת? הם היו אומרות, תתעורר להסתכל על הייחוס של כולנו. לכל עם ישראל יש ייחוס. כולנו, יש לנו ייחוס מאוד גדול. מי? למה? כי יש לנו סבא. כן, לא, אבל עכשיו אנחנו מסתכלים על העניין של המשפחה. בוא נמצא למה כל עם ישראל יש לו ייחוס גדול מאוד. יש לנו סבא. סבא מאוד מאוד חשוב הוא היה. אתם יודעים מי זה הסבא שלנו? מה? בוא תלך לזה. אברהם. למה לליעזר? אברהם. אחר כך יצחק, ואחר כך יעקב. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. מה הייתה אומרת השכינה של להתבונן על הייחוס? הייתה אומרת לבני ישראל, תסתכלו אתם, מי אתם בעצמכם, מאיפה באתם. ואל תפגמו בייחוס של כל עם ישראל. מה זה הייחוס של כל עם ישראל? העמידות וההתנהגות והרוחניות שמשם באנו. מאיפה באנו? מאברהם, יצחק ויעקב. אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל ולאה, וכן הלאה. היו מעוררות, זה השכינה. כי מה שבנות ישראל היו אומרות, זה סוד השכינה. אז השכינה הייתה מעוררת את עם ישראל, את בני ישראל, את הבחורים. תסתכלו על השורש הרוחני, על השורש הרוחני של מאיפה כולנו באנו. מה זה אומר לנו הלכה למעשה? כשאדם בא ממשפחה, נניח שהיא נחשבת למשפחה טובה, טובה. מה אנחנו מצפים ממישהו שבא מהמשפחה הזאת? שיתנהג כמו שאנחנו רגילים לשמוע או להכיר את המשפחה הזאת. זה, אנחנו באנו ממשפחה מאוד מיוחסת. אנחנו צריכים ללמוד להתנהג כמו המשפחה שלנו, משם באנו. אנחנו צריכים ללמוד את דפוסי ההתנהגות שלנו. ממה אנחנו צריכים ללמוד דפוסי ההתנהגות שלנו? מאברהם, יצחק ויעקב. מהחסד של אברהם, מהקדושה של יצחק. ממידת האמת של יעקב אבינו, כי זה המידות. אברהם זה היה שורש החסד, יצחק זה נקרא שורש הגבורה. מה זה גבורה? זהו הגיבור הכובש את יצרו. ויעקב אבינו היה מידת האמת. מה זה מידת האמת? לדבר רק דיבורים של אמת בעולם הזה. וזה לא קל לדבר רק דיבורים של אמת. כי גם כשאדם לא אומר שקר גמור, הוא יכול להגיד דיבור שיש בו 40-50% שקר. ואם הוא צדיק, אז זה רק 10% שקר. אבל באמת, זה פוגם בכל הדיבור. אבל יעקב אבינו, כל הדיבורים שלו היו דיבורים של אמת. מה שהוא חושב, מה שהוא מרגיש, מה שהוא מכיר, זה מה שהוא היה מדבר. לא עושה משחקים, לא היה מצטעצע. אז זה מה שהיו, זה הייתה השכינה אומרת לבני ישראל, בריקודים. סוי נחם למשפחות המיוחסות, שכולנו מיוחסים מאברהם, יצחק ויעקב. דהיינו שהשכינה דרך בנות ישראל הייתה רומזת לבני ישראל, תדבקו במידות של המשפחה שלנו, של אברהם, יצחק ויעקב. זה המיוחסות. מה אמרנו? יפות, מיוחסות. עשירות. מה זה עשירות? אין, היו אומרות, אין אישה אלה לממון. כשאנשים, שמה שכתוב בגמרא, שהיו אומרים, אין אישה אלה לממון, הכוונה, אין תיקון השכינה, אלא בדרך הזאת. זאת אומרת, היפות אמרו, היו אומרות, אין אישה אלה ליופי, אין תיקון השכינה, אלא בדרך היופי. אז אמרנו, זה היופי הפנימי. המיוחסות אמרו, אין אישה אלה מצד המשפחה המיוחסת. הכוונה, השכינה הייתה אומרת לעם ישראל, ותסתכלו על השורש שלנו. היפות, השירות היו אומרות, אין אישה אלא לממון. השכינה אומרת, ובאמת יש תיקון גדול מאוד בממון. הממון, להיות עשיר, יכול להיות, האדם יכול לעשות תיקון גדול מאוד בממון. מה התיקון הגדול? יש שאלה. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, כתוב בישעיהו הנביא, לי הזהב ולי הכסף. לקדוש ברוך הוא חסר אוצרות? הקדוש ברוך הוא לא חסר אוצרות. לא חסר. הוא יכול לעשות לכל אחד מאיתנו המיליארדר הכי גדול בעולם. אבל אנחנו רואים שהמציאות היא לא כזאת. יש עשירים, אבל ברוך השם, יש גם עניים, יש אנשים שקשה להם מאוד בממון. הגמרא כבר שואלת, אם הקדוש ברוך הוא כל יכול, למה הוא עשה שחלק יהיו עשירים וחלק יהיו עניים? מה הבעיה? תעשה שכולם יהיו עשירים. מה הסיבה? זה שאלה שהגמרא שואלת. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא עשה עשירים ועניים בשביל לזכות את העשירים, שיהיו עניים. ומה הזכות? אם אדם בנפש, חז"ל אומרים, אחד הדברים שאדם הכי חומד בנפשו זה ממון. כשאדם יש לו ממון, הוא רק רוצה, אם אדם לא עובד על עצמו, לא מתבונן בדבר, אז מה קורה? במצד הנפש, אדם רק רוצה לאסוף, 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 עוד ועוד ועוד ממון. ואם אדם לא עובד מבחינה רוחנית על הנקודה הזאת של הממון, אז אנחנו יכולים לראות אנשים בני 90, 95, יש להם מיליונים של כסף, והם לא יוצאו שקל אחד. אפילו שקל אחד לצדקה הם לא ייתנו. למה? כי יש חמדה כזאת לצבור ולצבור ולצבור, ולא להוציא החוצה. אומרים לנו חז"ל, אחד העבודות הרוחניות הגדולות ביותר בעולם הזה, זה שאדם נותן ממנמונו לשני. מדוע? כי כשלאדם יש כסף, הכסף הופך להיות חלק מהנפש של האדם. כשאדם נותן מממונו לשני, זה כמו שהוא מקריב חלק מהנפש שלו ממש קורבן. הוא צריך לוותר על זה. לכן, בנתינה של הממון, יש עבודה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. העבודה של העשיר היא יותר גבוהה מהעבודה של העני. חז"ל אומרים את זה. יותר קשה, הניסיון של העשיר יותר קשה מהניסיון של העני. הניסיון של העשיר זה להוציא מתוך הנפש שלו. זה השכינה אומרת, אין אישה אלא לממון, אין תיקון השכינה אלא על ידי ממון. למה על ידי ממון? שכשיהיה לך הממון, תוכל לעשות תיקון מאוד גדול על ידי זה שתיתן מהממון שלך לטובת הצדקה ולטובת החסד. לכן זה עבודה מאוד מאוד גדולה. מי שזכה ויש לו כסף, צריך לדעת, רוצה ברכה בממון, תן צדקה. איך וכמה, יש בזה דרגות, יש בזה שאלה, יש בזה הרבה בחינות, כי אדם לא צריך לתת את כל הממון שלו. חז"ל לא אומרים שאדם ייתן את כל הממון שלו. אבל אם אדם הוא עשיר גדול, הוא צריך לתת אפילו 40 ואפילו 50%. ואשרי מי שזוכה לעשות את זה. לא לאסוף לעצמו אין סוף כסף, ולהפוך, קח את הממון, תן את זה לזולתך. אז זה התיקון השלישי שיש בעולם, שזה היו בנות ישראל אומרות, סבא בחור עיניך, וראה שאין אישה אלה לממון, השכינה אומרת לנו, שאו עיניכם, תתרוממו, תסתכלו בראייה הרוחנית הגבוהה, ותראו איזה תיקון גדול יש בעניין הממון, שזה עושה תיקון לשכינה. והעניות או המכוערות היו אומרות, בחור שא עיניך, וכך מקחך לשם שמיים. פה מסבירים המפרשים, שהשכינה אומרת לעם ישראל, יש מצב של עוני, או של כיעור, המכוער, זה לאו דווקא המכוער הגשמי, אלא יש מצבים שאדם הוא לא יוצלח, לא מצליח, לא מצליח, לא הולך לו שום דבר בעולם הזה. יש להם לפעמים אנשים ששום דבר לא הולך להם בעולם הזה. בדרך כלל, בטבע העולם, אדם שלא מצליח, לא בפרנסה, לא במקצוע שלו, לא בזוגיות שלו, אדם, יש אנשים שכאלה, יש להם מבחינה כזאת שנקראת מבחינה של כישלון. אז זה מה שאומרת השכינה. שם ארום עיניך, וכך מקחך לשם שמיים. מה הכוונה? את המציאות שבה אתה נמצא, ואתה לא מצליח במציאות הזאת, תעשה את זה לשם שמיים. מה יש לעשות לשם שמיים? אדם לא מוצלח. בדרך כלל שאדם לא מצליח בעולם הזה, אנחנו מכירים את זה. מה קורה לאדם הזה? בדרך כלל, מה הוא נהיה? מתוסכל. מתוסכל, והתסכול מביא אותו להיות אדם עצוב, וכן הלאה. זה אומר את השכינה. קח את המצב הזה שאתה לא מוצלח. תעלה אותו למעלה לשם שמיים. מה הכוונה? מה יש לעשות? אדם לא מוצלח. מה יש לי לעשות? לקחת את המצב הזה, לעלות אותו לשם שמיים. מה הכוונה? לקחת את המצב הזה ולעלות אותו לשם שמיים. אז הכיוון הוא נכון, ונסביר קצת את הדבר הזה. נסביר את הדבר הזה. הכיוון נכון. נסביר אבל קצת בעומק הדבר. ובאמת צריך לדעת שמה שקורה איתנו בעולם הזה, אנחנו מצליחים, אם זה בעניין הפרנסה, אם זה בעניין הכישרונות, המקצוע או איזושהי עשייה, אם זה בעניין הקמת הבית, הזוגיות וכן הלאה, צריך לדעת שלפי האמת, מאת השם יצא הדבר. ככה שם רוצה. ויש מציאות בעולם הזה, זה מה שהיו אומרות, זה מה שאומרת השכינה, יש מציאות בעולם הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו כמה יהודים, לא הרבה, אבל שיהיו כמה יהודים שהם יהיו לא יוצלחים, לא מוצלחים, לא הולך להם בעולם הזה. זה המציאות שלהם. ובאמת, באמת, למה הם לא מוצלחים? הם לא מוצלחים, זה לא בגלל שהם משהו בפנימיות שלהם, הם לא מספיק חכמים, הם לא מספיק כישרונים, זה לא ככה. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא לשים אותם במשבצת הזאת. נסביר את זה אולי בדרך של משל. זה מישהו אמר לי זה, איזה סיפור אמיתי. זה ידיד שלי, הוא באמת לא יוצלח גדול. הוא אדם מאוד מוכשר, ואדם עם יכולות מאוד גדולות, וכל החיים שלו לא מצליח. כל מה שהוא מנסה לעשות, לא הולך לו. כל היום הוא מתוסכל. כל הזמן, שנים הוא היה מדבר איתי, כל מה היה בתסכול. יום אחד, הוא בא אליי, לפני כמה חודשים, ממש מחייך מאוזן לאוזן. אמרתי לו, מה קרה היום? אמרתי, תשמע, אני רוצה לספר לך היום. היום בבוקר קמתי, התחלתי לחשוב על החיים שלי כמה אני לא מוצלח. ובאמת יש לו על מה לחשוב, יש לו על מה להסתכל. אמרתי לעצמי, רגע, בעצם זה שאני לא כל כך מוצלח, הרי אני יודע שיש לי כישרונות. הוא באמת, הוא אדם מאוד חכם, אדם מאוד כישרוני. אדם הוא לא מצליח בשום דבר. אז אני התחלתי לחשוב, רגע, למה אני לא מצליח? אז אני התחלתי להסתכל וראיתי, רגע, מה זה, אני לא מצליח, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לי להצליח. כי על פי הטבע, אני הייתי צריך להצליח בהרבה דברים. אני מוכשר בהרבה דברים. אז אם אני לא מצליח, זאת אומרת, זה לא טבעי. אז מי עשה שאני לא אצליח? הקדוש ברוך הוא עשה שאני לא אצליח. רגע, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה שאני לא אצליח? זאת אומרת, אז הבנתי, לקדוש ברוך הוא יש פאזל. הגאולה צריכה להיות שכל אחד מחלקי הפאזל יהיה במקום שלו. אז אמרתי, יש חתיכה של פאזל, זה 60 ריבו חלקים יש שם, 60 ריבו נשמות ישראל יש בפאזל הזה. יש חתיכה בפאזל הזה שקוראים לה, אמר לי את השם שלו, נגיד רובן, 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 קוראים לה רובן, וזה המקום שלה בפאזל. מה זה המקום שלה בפאזל? להיות לא מוצלח. רגע, אבל אני חלק מהפאזל של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא צריך אותי, את רובן, יהודי לא מוצלח. אז אם כך, זה בעצם, הקדוש ברוך הוא צריך אחד כמוני. בוא נגיד על כל 100 צריך שיהיה בשביל השלמות, שאנחנו לא מבינים למה, אבל על כל 100 צריך להיות 10 לא מוצלחים. אולי בדור שלנו על כל 190 לא מוצלחים, תלוי. הם מסתכלים על זה. אבל יש לא מוצלחים. יש כאלה אנשים לא מצליחים. הרגע, מי עשה שלא נצליח? הקדוש ברוך הוא עשה שלא נצליח. זאת אומרת שבכל מהלך העולם, בכל תיקון העולם, בפאזל של הקדוש ברוך הוא, צריכים להיות כמה יהודים שהם לא מוצלחים. כמה אנשים לא מוצלחים. אז אמרתי לקדוש ברוך הוא, רגע, זאת אומרת שאני בעצם חלק מהפאזל שלך, ואתה צריך כזה חתיכה. אז מה אני עכשיו עצוב מזה שאתה צריך? אתה צריך יהודי לא מוצלח. אז מה, אז זאת אומרת שיש לך צורך בי. אתה צריך, חלק מהפאזל זה שיהיה רובן יהיה לא מוצלח. אז רגע, אתה צריך אותי? אז אמר לו, אם כך, אם אתה צריך אותי ואתה שמח בזה, אז גם אני שמח. אמרתי לו, אמרתי לידיד שלי, אמרתי לו, אתה יודע איזה השגה גבוהה אתה אמרת? אמרת פה השגה רוחנית באמת מאוד מאוד גבוהה. מה הוא אמר בעצם? להתבונן במה שהוא אמר. הוא אמר, אני לא מסתכל עכשיו מה אני מרגיש. איך אני רואה את עצמי כן מצליח, לא מצליח. אני עולה למקום אחר. אני מסתכל עכשיו מה הקדוש ברוך הוא מרגיש כלפיי. ובאמת, אומר, הבנתי שהקדוש ברוך הוא צריך שיהיו כמה יהודים לא מוצלחים. והוא צריך את זה, והוא שמח בזה שיש כמה יהודים לא מוצלחים. אז אני לא מסתכל על עצמי, אני כן הצלחתי, לא הצלחתי, אלא אני מסתכל על הקדוש ברוך הוא ששמח שיש יהודי כזה שקוראים לו ראובן, הוא לא מוצלח, ומדי פעם ופעם אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני מדבר איתך, אני מבקש ממך, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שיהיה יהודי לא מוצלח שמדבר איתו. אז אמר, אז אמרתי לו, זה עלית, עלית, בהסתכלות שלך, בדעת שלך עלית, מהסתכלות על עצמך, מה אתה מרגיש, איך אתה בעולם הזה, עלית להסתכל מה הקדוש ברוך הוא מרגיש כלפיי. ואז הבנת שהקדוש ברוך הוא בעצם שמח בך כי הוא צריך אותך. ואז אני לא מסתכל על עצמי, אני מסתכל על הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא שמח, אז גם אני שמח. לא ההצלחה שלי או הכישרונות שלי גורמים לי לשמחה או לעצב, אלא מה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי. וזה שאדם זוכה להסתכלות הזאת, באמת באמת, זה ההסתכלות הכי גבוהה. זה מה שהאנשים הלא מוצלחות היו אומרות. בחור, קח מקחך לשם שמיים. תקח את ההסתכלות שלך לשמיים ולא לארץ. תראה מה הקדוש ברוך הוא מרגיש, לא מה אתה מרגיש. וזה שאדם זוכה בהסתכלות כזאת, זה ההסתכלות הכי גבוהה. ובאמת, צריך לדעת, בעולם הזה, אנחנו מוצלחים פחות, מוצלחים יותר, עובר עלינו, על כל אחד מאיתנו מה שעובר, בכלל בדור שלנו, אמרתי למישהו, אל תתבלבל, זה הכל סיבובים, מעגלים, אז מישהו סיפר לי שאחד הילדים שלו עזב את הבית, התרחק מהדרך שהוא חינך אותו וכן הלאה, הוא מאוד מתוסכל. אמרתי לו, זה לא העניין שלך. מה שעובר על הבחור, זה, הקדוש ברוך הוא יודע שהבן שלך צריך לעשות סיבובים. יש מעגלים, כל אדם צריך לעבור בעולם הזה סיבובים, כל מיני בירורים. אל תהיה מתוסכל מזה, הוא בא לעולם בשביל לעבור את הסיבובים האלה. זה לעלות, זה נקרא לעלות את כל הראייה שלנו, את כל הדת שלנו לשם שמיים, לעלות את זה למעלה. ובאמת, זה מאוד מאוד גבוה הדבר הזה. אנחנו לא מסתכלים על הרגשות שלנו, איך אנחנו הצלחנו בעולם הזה, אנחנו מסתכלים איך הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו. העולם הזה, אומר רבי נחמן מברסלב, העולם הזה הוא מאוד מתה. צריך לדעת, חז"ל אמרו לנו, כל העולם הזה הוא טרקלין, פרוסדור. אכן עצמך בפרוסדור כדי שתוכל להיכנס בצורה הנכונה לטרקלין. הטרקלין זה עניין אחר לגמרי. כשאנחנו זוכים להסתכל בדעת הנכונה, שהצדיקים מלמדים אותנו, התורה והצדיקים מלמדים אותנו, בדעת הנכונה אנחנו מכינים את עצמנו לעולם הבא, ששם זה העולם האמיתי, זה ההכנה לטרקלין. וצריך לדעת, איך אדם מכין את עצמו? אדם מכין את עצמו, עיקר ההכנה זה שאדם זוכה להתחיל להסתכל על הדברים בדעת נכונה. זה מה שעכשיו אמרנו. אדם יכול להיות בעולם הזה 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, לא מוצלח לגמרי. וניחרו בי שוטי שחר יושבי קרנות. זה פסוק בתהילים, דוד המלך אומר, יושבי קרנות ניחרו בי. היו אומרים, אתם ראיתם את המלך הזה, האדמוני הזה? הוא כולו בלגן, הוא בעייתי מאוד המלך הזה. והיו מבזים אותו כל ימי חייו. אבל דוד המלך, איך הוא לא נשבר? כל המשברים וכל הניסיונות שהיו לו, היו רודפים אותו מבחוץ וגם בתוך הנפש שלו. היה לו גם יצרה גדול, אז הכל היה רודף אחריו. ודוד המלך, מה הוא זכה? דוד המלך זכה לקחת את המציאות שבה הוא היה, עם כל הניסיונות, עם כל הכישלונות, עם כל מה שעבר עליו, להעלות את הכל לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה בחור שא עיניך וקח מקחך לשם שמיים. זה שא עיניך וקח מקחך. כלומר, תסתכל על השמיים, תסתכל על הקדוש ברוך הוא. וזה, זה כתוב בספרים הקדושים. זה ההכנה הכי גדולה של האדם בפרוסדור להיכנס לטרקלין. שהאדם יכול להיות בעולם הזה נראה לא מוצלח, אבל הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא מחפש את הקשר הנכון עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם בעולם הזה מחפש את הקשר עם הקדוש, הנכון עם הקדוש ברוך הוא, הרבה פעמים יכול להיות שבעולם הזה הוא בכלל לא יהיה מוצלח, הוא לא יצליח. הוא באמת למעלה הוא מאוד מאוד גבוה. באמת למעלה, למעלה הוא, זה מה שאומר הזוהר הקדוש, ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה. מאן דאי הוא רב, אי הוא זעיר. מאן דאי הוא זעיר, אי הוא רב. הכל זה עולם הפוך. הכל ראינו, עולם הפוך ראינו. אז זה אפשר את כל הבחינות שאמרנו היום, זה השבוע הזה, ט"ו באב, אחרי שהתאבלנו קצת על חורבן בית המקדש, מה קרה? מיד שנגמר חורבן בית המקדש, מה קורה? חצות היום, הזכרנו את זה שבוע שעבר, חצות היום אחרי, בתשעה באב עצמו, בחצות היום, מה קרה? משיח נולד. ככה כתוב בגמרא בירושלמי, שמשיח נולד. שמשיח נולד, זה לא בהכרח שהכוונה שהמשיח, מי שצריך להיות משיח, נולד כתינוק בעולם הזה, אלא הכוונה נשמת המשיח מתגלית בתשעה באב. כל יום, כל שנה, אחרי חצות היום, יש הערה רוחנית של נשמת המשיח שמתגלית בעולם. והיא בעצם מביאה אותנו לקראת ט"ו באב. שאז אנחנו יכולים להגיע, להתעלות מעל המקום שלנו. לא, אז אני אומר, זה לא בהכרח. יכול להיות שהמשיח ייוולד פיזית ב... אז זה לא הפירוש המדויק. זה יכול להיות, זה יכול, מה? כן, נכון. אבל זה, אני אומר, כשאנחנו לומדים בצורה יותר מדויקת את הגמרא, אז, לא, אז לומדים שאין הכוונה שבהכרח הוא ייוולד פיזית בעולם הזה, כי יכול להיות שזה כן יהיה, אבל גם יכול להיות שהוא ייוולד ביום אחר של השנה. טוב, אז צריך לראות מי טען את זה. זה... בפשטות ככה לומדים, בפשטות ככה לומדים. מה? שנגיע, לא, נראה את התעודת זהות שלו, באיזה יום הוא נולד. מה? נסתכל ישר בתעודת זהות שלו, באיזה יום הוא נולד. אבל ודאי שגם אם הוא יוולד ביום אחר, זה לא בעיה. הכוונה שהערה רוחנית שנשמת המשיח מתגלית. מה זה הערה רוחנית שנשמת המשיח? הערה רוחנית זה הכוונה, הערת משיח זה דעת. שזה הדבר החשוב ביותר, שאנחנו מקבלים דעת אחרת איך להסתכל על הדברים. זה נקרא לעלות ממדרגה למדרגה מבחינה רוחנית. שבהתחלה האדם לא יודע להכניס את הקדוש ברוך הוא לפי התורה, לפי האמת, לתוך החיים שלו. הוא חי את החיים שלו, אפילו אם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. יש כביכול פירוד בין החיים של האדם לבין הקדוש ברוך הוא. מה זה הדעת האמיתית? מה זה הדעת האמיתית? וידעת היום, והשיבות אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. מה הכוונה השם האלוקים? השם, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא האלוקים, הוא מנהיג כל דבר ודבר. אלוקים זה העולם הזה, זה ההנהגה של הטבע. כל דבר ודבר זה, העולם, זה הקדוש ברוך הוא. אז הדעת האמיתית היא ללמוד להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך חיינו. להתחיל לשתף אותו בעצם בתוך המציאות היומיומית שלנו. אז אמרנו דוגמה אחת שהקדוש ברוך הוא, מה שאמרנו קודם, שאדם, וזה דבר מאוד מאוד, זה דעת גדולה מאוד, שאדם זוכה לקחת את ההרגשות שלו האם הוא מצליח בחיים, הוא לא מצליח בחיים, לא להסתכל על עצמו, מה הוא מרגיש, אלא מה הקדוש ברוך הוא מרגיש. זה נקרא לשתף את הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד בתוך, בתוך החיים שלנו. אבל כמובן יש בזה עוד הרבה פרטים, וזה נקרא שנולד משיח, נולד דעת, נולד יכולת, מי שרוצה, מי שמתחזק בזה, מי שמחפש את זה, בימים האלה של חודש אב, בפרט בט"ו באב, מתשעה באב עד סוף חודש אב, יש לנו ימים שמאוד מאוד מסוגלים להכיר את הקדוש ברוך הוא יותר מקרוב. יהי רצון שנזכה לזה.